מצווה, המצווה הראשונה של הצטוו ישראל. כמו שכתוב ברש"י, הראשון בתורה, המצווה הראשונה של הצטוו ישראל, החודש הזה לכם. ובעצם כאן צריך היה להתחיל את התורה. לא היה צריך להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה של הצטוו ישראל. אנחנו לומדים את זה. זאת אומרת, התירוץ שכתוב בחז"ל, מה טעם פתח בבראשית, כמו שידוע, ידועים דברי רש"י, מה טעם פתח בבראשית ברא משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. זאת אומרת, כל מה שכתוב בספר בראשית, אז זה בעצם נחלת גויים. רק זה נכתב בספר בראשית כדי לתת להם נחלת גויים. זאת אומרת, התורה ניתנה גם במה שנקרא נחלת גויים. לתת להם נחלת גויים. אבל ספר בראשית מדבר על דבר שהוא בעצם נחלת גויים. החודש הזה לכם מדבר לכם, לכם. לכם זה לכלל ישראל, והדבר הזה שייך לנו ולנו בלבד. זה שלנו בלבד, זאת נחלתנו וזה שייך לנו בלבד. זה לא נחלת גוי. פירוש הדברים. והדברים צריכים להיות ברורים, כן. פשוטם של דברים. פירוש הדברים המהלך, סדר העולם, אותו עולם שמתגלה בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, דהיינו בכל מה שנברא בששת ימי בראשית, וכל סדר הבריאה כמו שהוא, אז הבריאה הזאת כמו שהיא היא דבר ששייך לכל העולם כולו. כל באי עולם חיים בתוך המסגרת הזאת. אבל החודש הזה לכם, אז כאן יש מסגרת, ניתנה כאן מסגרת, או ניתן כאן חלל, ניתנה כאן מערכת, שהמערכת הזאת שייכת לנו בלבד, והיא לא שייכת לאף אחד אחר. אין לאף אחד מכל באי עולם, אין שום קשר, שום שייכות למה שנתחדש, החודש הזה לכם. זה דבר שהוא רק שלנו, שלנו ושלנו בלבד. כשהתורה ניתנה, אז המילים הראשונות, זאת אומרת, מתן תורה שנפתח באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, התורה ניתנה כדבר שהוא בנוי על גבי מה שנתגלה ביציאת מצרים. התורה ניתנה כאנוכי השם אלוקיך, אבל כל ההשגה, כל התפיסה, כל שאנחנו רוצים להכיר, זהו האופן שנותן התורה מתגלה אלינו. נותן התורה מתגלה אלינו כזה שהוציא אותנו מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כך הוא מתגלה אלינו וכך זאת המצווה הראשונה, המצווה הראשונה בפועל שנצטווינו מפי הקדוש ברוך הוא במתן תורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כשאומרים תאמר, אנחנו מבינים שכל מתן תורה כולו, דהיינו כל המהלך של תורה, כל התורה בעולם, היא נמצאת על גבי יציאת מצרים. יציאת מצרים זה הבסיס שעליו התורה עומדת. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. התורה כולה עומדת על יציאת מצרים. וכך חלקים עצומים בתורה, כמעט כל התורה כולה, ובצדדים מסוימים, ממש כל התורה כולה. שבת היא זכר ליציאת מצרים, כמו שכתוב בלוחות השניים. כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים. וכך תפילין, וכך ציצית, וכך שרצים, וכך ריבית, וכך משקלות, וכך, כן. וכך קידוש בחורות, כמובן, שזה להדיה. אבל שבת שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה. אז כתוב על זה מפורש בתורה, שזה זכר, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. שבת גם היא זכר ליציאת מצרים. אנחנו אומרים את זה גם בברכה, בקידוש. תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים. אז כתוב כאן, כן, שעל גבי יציאת מצרים, אז התורה כולה עומדת. התורה כולה על גבי יציאת מצרים. יציאת מצרים זהו הדבר, זהו כן, הבסיס שעליו התורה ניתנה. התורה ניתנה ליוצאי מצרים. ליוצאי מצרים, להם ניתנה התורה. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. פורש ככה בתורה. כשנצא ממצרים, אז ככה. זה מה שבורא העולם אמר למשה רבינו עוד בסנה. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, יציאת מצרים היא עליה התורה כולה עומדת. אבל זה ברור, מכאן המקור לדברי הרמב״ן, שכבר הזכרנו אותו גם פה המון פעמים, זהו. דברי הרמב״ן, בסוף פרשת בו, והרמב״ן אומר שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו. אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו, אין בהם מנהגו של עולם ודרך הטבע כלל. אין מנהגו של עולם ואין דרך הטבע, אין סדר הדברים שונה, סדר הדברים, אותו סדר. אנחנו חייבים את הדבר הזה לזכור, להכיר בזה, להבין את זה, לדעת את זה, לשנן את זה, לחזור על זה ולחיות את זה. אנחנו חייבים לדעת, סדר העולם שבתוכו אנחנו, יוצאי מצרים, מקבלי התורה חיים, הוא לא הסדר שכל העולם כולו חי בתוכו. הסדר שכל העולם כולו חי בתוכו, זה לא סדר החיים שלנו. זאת לא מערכת החיים. זאת אומרת, זה לא החלל ולא הזמן שאנחנו חיים בתוכו. לא סדר הזמן ולא מבנה החלל שאנחנו חיים בתוכו. אנחנו חיים בתוך מערכת אחרת. המערכת שאנחנו חיים בתוכה, זאת מערכת שנתחדשה בחודש הזה לכם. ובהקמת המשכן, זאת מערכת במעמד הר סיני ובהקמת המשכן אחר כך, שזה עוד מעט נראה. אבל זאת מערכת אחרת, כן? כל באי עולם חיים בתוך העולם שנברא בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שם חיים כל באי עולם. אנחנו לא נמצאים שם. אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה לרשותנו, זה רק לשם כך, אז ניתן לנו הדבר הזה בספר בראשית. גם ספר בראשית הוא ספר של תורה, לתת להם נחלת גויים. לתת להם נחלת גויים. אז כאילו, חלק בארץ, חלק, אני מתכוון חלק בעולם, חלק בתוך לקבל פיסת קרקע בתוך העולם, ולחיות כדרך שכל באי עולם חיים. הדבר הזה הוא חידוש. הדבר הזה הוא חידוש, הדבר הזה זה לא דבר פשוט בכלל. יעקב אבינו, כשהוא התחלק עם עשיו אחיו, אז החלוקה שהם חילקו ביניהם, שיעקב נטל לחלקו את העולם הבא, ועשיו נטל לחלקו את העולם הזה. ואם יעקב רוצה לחיות בעולם הזה, אז הוא צריך לזכור מעשיו מקום. צריך לבקש מעשיו רשות. אין לו בזכות עצמו מקום בעולם הזה. חלקו שלו נמצא במקום אחר. חלקו שלו זה, יעקב נתן לחלקו את העולם הבא. אבל הרי בכל זאת, הוא הרי היה אדם, בשר ודם, וכל גוף פיזי תופס מקום בחלל. והוא תופס מקום בחלל שכל הבריות חיות בתוכו. החלל הזה שייך לעשיו. ועשיו בטובו נותן מקום ליעקב. ואם יעקב כובש לעצמו מקום וחי בתוכו, נמצא בתוכו, כדרך שכל באי עולם חיים בתוך מקום, אז הדבר הזה הוא בפשטות, כן, בפשטות, זאת גזילה. זה ליסטים. מה לך אבל הזה? זה לא שייך אליך. ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עמים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ היא כולה שלי, ואת החלק הזה נתתי לה. ברצונו נתנה לכם, ברצונו נתנה מכם ונתנה לנו. אבל בעצם, בעצם אין לנו פה מקום. המקום שלנו זה באזור אחר. המקום שלנו הוא במערכת אחרת. איך נראית אותה מערכת שהיא חלקו של יעקב, שהוא נתן לחלקו את העולם הבא? איך נראית המערכת ההיא? לזה הרמב"ן רומז. הרמב"ן, כשהרמב"ן אומר שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו, אין בהם מנהגו של עולם ודרך הטבע כלל. כלומר, כל מי שמעלה בדעתו שאנחנו נמצאים בתוך סדר עולם שהוא קבוע ורגיל בדרך הטבע, מערכת של סיבות ומסובבים, דבר גורם דבר, דבר מביא בעקבותיו דבר אחר, ואם אדם יעשה פעולות כאלה וכאלה אז זה יביא לתוצאות כאלה וכאלה, ואם הוא יימנע מלעשות את הפעולות האלה והאלה אז זה יביא לתוצאות כאלה. אבל בשום פנים ואופן, בשום מעבדה או בשום מסגרת או בשום מערכת, אין שום אפשרות לחבר בין והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי לבין ונתתי מטר ארצכם בעיתו. אין אפשרות כזו. אין אפשרות לחבר את שני הדברים האלה. שהדבר הזה יהיה סיבת הדבר הזה. זה לא מערכת סיבתית שהיא שייכת לנחלת גויים. בנחלת גויים אין מערכת סיבתית כזו. אין מערכת סיבתית שסיבת, כן, סיבת גשם תהיה אם שמוע תשמעו אל מצוותן. וסיבת ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, זה היה פה נפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אז וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. אין, זאת לא... זאת, אנחנו לא חיים באותה מערכת של סיבות ומסובבים. המערכת של סיבות ומסובבים של דרך הטבע, השם, דבר משפיע על דבר, דבר סיבת דבר, דבר גורם לדבר. אבל המערכת הזאת היא מערכת קבועה, מסודרת, היא בכל העולם כולו פועלת, והיא פועלת על כל באי עולם. זאת מערכת פיזית, מסודרת, מה שנקרא. היא מאורגנת היטב, מוכחת, כן, בכל מעבדה אפשרית, והדברים ברורים, מוכחים וידועים. בתוך המערכת הזאת חיים כל אלה, כל אלה שהם נטלו לחלקם את העולם הזה. יעקב שנטל לחלקו את העולם הבא, יעקב נטל לחלקו את העולם הבא, הוא חי בתוך מערכת אחרת. מה זאת אומרת אין לו חלק כאן בעולם הזה? הרי הוא חי פה בעולם הזה, הוא חי פה בעולם, הוא נברא, הוא נולד פה, וכל גוף תופס מקום. ועל כל גוף חלים החוקים שחיים בעולם הזה, אלה הם החוקים של העולם. כל גוף, בלי אוכל, הוא לא יכול להחזיק מעמד, בלי אוכל, בלי אוכל, בלי מים, בלי אוויר, בלי כל מיני תנאי קיום, אז הוא לא יכול להחזיק מעמד. מה הפירוש יעקב נטל לחלקו העולם הבא? יעקב נטל לחלקו את העולם הבא, פירוש אין לו כאן בחייו, בחיי העולם הזה שלו, אין לו את המערכת של העולם הזה, אלא כאן נמצאת, הוא חי כאן במערכת ההיא. המערכת היא אותה מערכת של העולם הבא. המערכת שהוא חי בה פה, יעקב נטל לחלקו את העולם הבא. הדבר הזה צריך להיות ברור, זה צריך להיות ברור, זה באמת צריך להיות ברור. הדבר הזה הוא יסוד היסודות של האמונה של מקבלי התורה, של אנחנו שעמדו רגלינו, עמדו אבותינו על הר סיני. עמדו אבותינו על הר סיני. אנחנו קיבלנו תורה וחלקנו בתורה. חלקנו בתורה פירושו, אדם יש לו חלק בתורה בזמן שיש לו חלק ביציאת מצרים. חלק ביציאת מצרים. יציאת מצרים גילתה שכל המערכות הטבעיות בטלות ומבוטלות. הן לא קיימות. לא שרירות ולא קיימות. אין להן שום קיום, אין להן שום אחיזה. המערכות האלה כולם הן מערכות בטלות. דהיינו, הן לא חלות על יוצאי מצרים. יוצאי מצרים, כשם שהם יצאו ממצרים, אז הם יצאו מהמערכת של דרך הטבע. יצאנו מהמערכת של דרך הטבע. עברנו למערכת אחרת. עברנו למערכת שנקראת המערכת של יוצאי מצרים. זאת מערכת אחרת, זה סדר חיים אחר. חוקים אחרים שולטים שם. חוקים אחרים לגמרי שולטים שם. על כל פנים, לא החוקים האלה ששולטים בעולם הטבעי. שוב, כן, אני חוזר. בוודאי, זה לא הפירוש על כל אחד ואחד, כן. הדבר הזה הוא לא דבר שנתפס אצל כל אחד ואחד. אלא שזאת יציאת מצרים בעצמה. יציאת מצרים בעצמה מאפשרת לנו להתרומם מעל הסדר הזה. אבל העובדה שיצאנו ממצרים וקיבלנו תורה מחייבת אותנו להאמין שזהו הסדר האמיתי שלנו. אף על פי שאנחנו בפועל אולי לא מסוגלים לחיות פה. אנחנו לא מסוגלים לצאת מכל המערכת ולעבור למערכת אחרת. אבל בוודאי, בוודאות, על זה ניתנה תורה. על יציאת מצרים ניתנה התורה. התורה ניתנה לנו כסדר אחר, כמערכת אחרת. מערכת אחרת שהיא צורת החיים שלנו, וזה בנוי על יציאת מצרים. יציאת מצרים הוציאה אותנו מפה, ובהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, ושם, שם, שם אנחנו חיים. שם אנחנו חיים, ואנחנו חיים באותה מערכת שנתגלתה ביציאת מצרים ונקבעה במתן תורה. כל המצוות כולם, כמו שאמרנו, כל המצוות כולם, חלקם בהדיה וחלקם מכלל האיתמר, כן. אבל חלקם בהדיה. אבל למשל שבת שהיא שקולה או שהיא כוללת בתוכה את כל התורה כולה, אז היא בנויה על יציאת מצרים. כלומר שיש פנים שכל התורה כולה בנויה על יציאת מצרים. כל מה שאנחנו עושים, כל מעשינו, זה הכל לשמר את מה שנתגלה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים נתגלה סדר עולם, וסדר העולם הזה, כדי שנחיה בו, אנחנו צריכים לקיים את כל התורה כולה. אבל קיום כל התורה כולה שם אותנו, מעמיד אותנו באותו חלל וזמן שנתגלו ביציאת מצרים. אני רוצה כאן לעמוד. אלה דברים שהם פחות או יותר דברים די ידועים, אולי עם תוספת כלשהי, אבל בכל אופן זה דברים שכבר דיברנו עליהם פה, בעיקרם כבר דיברנו עליהם, גם אנחנו דיברנו עליהם הרבה. מה שאני רוצה להוסיף היום, זה נקודה שהיא נראית לי צריכה הדגשה. אנחנו חייבים להדגיש את זה, וחייבים לשנן את זה, לזכור את זה, לראות את זה, להבין את זה היטב. נעשה את זה יחד, נבדוק. נבדוק. יצאנו מהקדוש, בורא העולם הוציא אותנו. אנחנו בני ישראל. בני אברהם, יצחק ויעקב, מקבלי התורה. אנחנו, עמדו אבותינו, עמדו רגלינו על הר סיני. הלכנו במדבר, נכנסנו לארץ ישראל. וגרנו, ישבנו איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. היינו תחת מלכותו של שלמה המלך. כלל ישראל חי בתוך מערכת, חי לפחות כל זמן בית ראשון. היו נביאים, הרבה נביאים עמדו להם בישראל כפליים כי יוצאי מצרים. זה מספר עצום. מספר עצום, כפליים כי יוצאי מצרים. המון, המון, המון נביאים. 1,200,000 נביאים במשך 1,000 שנה. 1,200,000. זה הרבה יותר מאלף לדור. הרבה יותר מאלף לדור. זאת אומרת, הרבה יותר מאלף לשנה, אני אומר. זה כמה אלפים בדור. ובתקופה האחרונה, אז הנביאים פחתו והלכו, היו מעט, והתמעטו והלכו, הנביאים האחרונים, זה כבר היה מעט, זה התמעט והלך. אז למעשה הנבואה שהיא הייתה בתוקף גדול מיציאת מצרים, כל זמן שמשה רבינו היה חי. יחד מדובר על כ-850 שנה, אפילו פחות. במשך הזמן הזה היו 1,200,000 נביאים. זאת אומרת שכל מי שחי תקופת מה בעולם, אז הוא ראה אלפי נביאים. אלפי נביאים. אלפי נביאים. וכל כלל ישראל, כולם היו בארץ ישראל. איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. בשנים הראשונות. עד שהגלו את עשרת השבטים. זאת הייתה צורת החיים שכלל ישראל חי. אחר כך הכל נתמעט והלך. נתמעט והלך. נתמעטה נבואה, נתמעט כלל ישראל ונתכווץ ונצטמצם מיוד בית שבטים עד לשני שבטים ועוד משהו. קצת מפה, קצת משם, אבל כלל ישראל, כן, כלל ישראל מתמעט והלך. אבל בבית המקדש, בית המקדש הראשון נעשו 10 ניסים, והניסים היו ניסים גלויים, ניסים גלויים, כל מי שבא ראה אותם. הדברים היו פתוחים. וכלל ישראל חי בתוך מערכת של ניסים. כל נבואה היא נס גלוי. זה דבר ברור, זה דבר לא טבעי, אין דבר כזה בדרך כלל, אין אפשרות כזו. כן. לשמוע דיבורים מבורא העולם, זה דבר שהוא לא לגמרי לגמרי מחוץ לכל דרכי הטבע. בבית המקדש, אז הניסים הם ניסים גלויים, ניסים גלויים, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. וכל נביא, כל נביא, אז זה מעיקר, זה מכוחו של הנביא. נביא אז הוא פועל דברים שהם שלא כדרך הטבע בעולם. וכשיש אלפי נביאים בעולם, אז העולם מתנהל בצורה אחרת. זה היה העולם שבתוכו חיים. זה העולם של כלל ישראל. כן, העולם של כלל ישראל המקורי. אחר כך נתמעטנו והלכנו, נתמעטנו והלכנו עד לחורבן בית ראשון, ועד שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. ואז פסקה נבואה. משחרב הבית פסקה נבואה מישראל. כשפסקה נבואה מישראל, כשהנבואה נדלדלה והלכה, אז ירמיהו הנביא הפסיק לומר את מה שכתוב בתורה. משה רבינו אמר הכל הגדול הגיבור והנורא, וירמיהו הנביא אתה ירמיה ולא אמר נורא. לא אמר נורא. מידת נורא זאת מידה, על זה כבר דיברנו פה הרבה, מידת נורא זאת מידה שיראתו התברך, מוטלת, מתגלה בעולם ומוטלת על הבריות. מידת נורא נתבטלה כאילו, זאת אומרת, פירוש, ירמיהו הבין שהמידה כבר לא נוהגת בזמנו. במידה שלא נוהגת בזמן הזה, אי אפשר לשבח את בורא העולם במידה שלא נוהגת בפועל. אין, המידה הזאת לא נוהגת בפועל. ואי אפשר, אי אפשר לשבח כביכול במידה שכעת היא לא נוהגת. אתה ירמיה ולא אמר נורא. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו עד רבה, הן הן נוראותיו, שאלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. מאז, אז אנחנו חיים בתוך, מאז ואילך, הפכו עצם חיינו, עצם הקיום, הקיום הבסיסי, הקיום הפשוט שלנו, הפך להיות נס. מידת נורא עברה מלהתגלות בבית המקדש, והיא מתגלה בכלל ישראל. כלל ישראל שמחזיק מעמד וקיים בעולם, כן, נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותה. אז בבית המקדש כבר לא מתגלה מידת נורא יותר. אין, מידת נורא לא מתגלה יותר בבית המקדש. גם בבית שני לא חזרה מידת נורא להתגלות. אחרי שעקום קרקרו בהיכלו והדבר הזה התאפשר, אז בית המקדש נהיה דבר שהוא קיים רק עד כמה שלא מחריבים אותו. בית המקדש הראשון היה בית מקדש שאי אפשר היה, לא ניתן היה להחריב. וכשירמיהו ראה שנוכרים מקרקרים בהיכלו, אז הוא הבין שמידה מסוימת הפסיקה לנהוג. כביכול בורא העולם הפסיק להתנהג באותה מידה. והדבר הזה היה, אז הוא הפסיק לשבח את הקדוש ברוך הוא במידת נורא, ולא אמר נורא. אתה ירמיהו ולא אמר נורא, כתוב בגמרא. באו אנשי כנסת הגדולה והם גילו שמידת נורא אמנם, אף פי שהם בנו את בית המקדש השני, אבל אז כבר לא נתגלתה המידה של נורא אלוקים ממקדשך. זה כבר לא התגלה. בית המקדש כבר לא מגלה את מידת נורא. מה שכן מגלה את מידת נורא זה עצם הקיום שלנו. הקיום שלנו הפך להיות קיום שהוא בעצם כל מה שהיה קודם בבית המקדש. כל הניסים שהיו בבית המקדש, שנתגלו בבית המקדש, ובבית המקדש נתגלתה מידת נורא, דהיינו כל מי שנכנס, אז מורא שמיים נתגלה שם, כי יראתו התברך נתגלתה בצורה ברורה. כל זה עבר להתגלות בקיום של כלל ישראל. עצם הקיום שלנו הפך להיות מכוח מידת נורא של הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה התחיל, כמו שכתוב, הדבר הזה התחיל בגזירת המן. הדבר הזה התחיל בגזירת המן, והוא התחיל בגילוי שבעצם יש צד כזה שבכלל אין לנו זכות קיום בעולם. אין לנו, אנחנו לקחנו לחלקנו את העולם הבא, ואנחנו נמצאים בעולם הזה רק מכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ברצונו נחלת גויים. אבל כשלא נותנים לנו את זה, אז אין לנו כאן זכות קיום. זאת אומרת, זכות פשוטה לקיום אין לנו. זכות פשוטה, זכות, מה שנקרא, זכות אלמנטרית, כן? של כל נברא, כולל חתול, להיות קיים, להיות, לתפוס מקום, אין. זה נתברר בגזירת המן. הדבר הזה נתברר בגזירת המן. זה עומק דברי המרשור שהוא אומר שאנשי כנסת הגדולה אמרו אדרבה הן הן נוראותיו, זה בזמן שראו את גזירת המן ואת הניסים. כך אומר המרשור ביום. זאת אומרת, הדבר הזה היה גילוי, הדבר הזה עצמו היה גילוי של הקיום שלנו בעצם הפך להיות נס, הוא הפך להיות גילוי של הניסים שהיו בבית המקדש. כל מה שהיה קודם נורא אלוקי ממקדשך, אז הוא הפך להיות, כמו שכבר הזכרתי, שמעתי את זה פעם ממישהו, זהו הרישא והסיפא דקרא, נורא אלוקים או ממקדשך או כל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם. שמעתי את זה שכבר הימים עוד בימי נעוריי, שמעתי את זה מתלמיד חכם חשוב שכבר איננו איתנו. או נורא אלוקים ממקדשך, או כן ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם. אחד משני הדרכים האלה מגלות את מידת נורא. זה מה שגילו אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה בנו את הבית השני, והבית השני הוא בעצם, כן, הוא בעצם כלל ישראל, כמו שידוע. טוב, זה עניין בפני עצמו, אבל על כל פנים המידה הזאת שהייתה בבית המקדש והייתה כולה פלא, כולה נס, כולה נס, כל זה עבר לעצם הקיום שלו, והדבר חייב להיות כך. זה חייב להיות כך משום שהקיום שלנו נושא בתוכו, הוא נושא בתוכו את כל הנפלאות של יציאת מצרים. בלי זה אין לנו זכות קיום. את כל הנפלאות של בית המקדש, את כל הניסים שנתגלו בבית המקדש, כל הדברים שהם מחוץ לדרכי הטבע, בית המקדש זהו המקום ששם הקיום עצמו הוא קיום בנס. אני רוצה, כדי שהנושא יהיה, זאת אומרת, העניין, כדי שהוא יהיה מבורר, אז נבאר עוד קצת. החלל של בית המקדש היה חלל ש... צורת הקיום שם, המיוחד בחלל של בית המקדש, זה בעובדה שמקום ארון אינו מן המידה. הארון שנמצא בבית קודשי הקודשי, שזהו הלפני ולפנים, וזהו המקום שמשם מתפשטת הקדושה לכל בית המקדש כולו. אז באותו לפני ולפנים שולטים חוקי חלל אחרים. שם חוקי החלל שחלים על כל העולם הזה לא חלים שם. שם מקום ארון אינו מן המידה. ארון כך גבוה, כך ארוך וכך רחב, ובית קודשי הקודשים מידותיו הם כך וכך. המידות לא משתנות, לא מידותיו של הארון ולא מידות בית קודשי הקודשים, והארון לא תופס מקום בחלל של בית קודשי הקודשים. ארון פיזי, ארון שאפשר היה למשש, ארון שאפשר היה למשש אותו. ובית קודשי הקודשים היה חלל פיזי שאפשר היה למדוד אותו. מודדים את שני הדברים האלה, מודדים את שני הדברים האלה, והארון הזה לא תופס מקום בחלל הזה. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. זה דבר בלתי אפשרי. זאת אומרת, במערכת החוקים, במערכת החוקים של העולם הזה, במערכת החוקים של בראשית, של מה שנקרא נחלת גויים, אז הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. סדר הזמן גם הוא סדר של, זה פירוש זמן, פירוש המילה זמן, כן? פירוש המילה זמן, זה נקרא שמה שקורה הוא זמן מקודם. מה שקורה זה נקרא זמן, זמן זה נקרא כל דקה, כל רגע, כל, כן? כל נקודה בזמן היא הזמנה לרגע הבא. דהיינו הדברים ממשיכים, הדברים הם כולם המשך. המשך, המשך זה הכוונה. הדברים הם מוכנים ומזומנים להמשך הזה. זה נקרא זמן. כשקוראים ניסים, אז הדברים מאבדים. זאת אומרת, קורה לא משהו זמן. מתוך סיבה זו קורה דבר לגמרי לא צפוי. זאת אומרת, הדבר הזה הוא קפיצה. זה נקרא מעבר לא זמני. זאת אומרת, לא משהו זמן קורה, אלא קורה נס. קורה דבר לא צפוי. נמצא שכשאנחנו, בצורת החיים שלנו, חיים של כלל ישראל, אז החיים שלנו נשענים על מערכות, שהמערכות האלה הן מערכות לא טבעיות. אלו לא מערכות טבעיות. המערכות האלה הן לא המערכות שכל העולם כולו חי בתוכה. כבר הזכרנו פה פעם, לפני שנים, הזכרנו את דברי הרב, דברי הארי, שהוא מבאר שעיקר מידת נורא של בית המקדש מתגלה בארון. הארון זה היפוך נורא. זאת אומרת, להפוך את המילה נורא, תהפוך את המילה נורא ותמצא ארון. אז תקרא את המילה נורא משמאל לימין ותקרא ארון. הארון, כן, הארון, בארון מתגלה המידה הזאת שנקראת נורא. העולה מזה שבזמן שהגילוי של המידה הזאת עבר ומתגלה בכלל ישראל, אז גם בנו מתגלה המידה הזאת שנקראת מקום ארון, דהיינו מקום נורא, מקום גילוי מידת נורא אינו מן המידה. המקום שבו מתגלה מידת נורא, המקום הזה הוא אינו מן המידה. אין לו את מה שנקרא תפיסת מקום רגילה בעולם. הוא לא תופס מקום רגיל בעולם. בקיצור, כן, קיצורם של דברים, כללם של דברים, המערכות שבתוכם אנחנו חיים מאז יציאת מצרים ועד עצם היום הזה, כל המערכות שבתוכם אנחנו חיים, המערכות האלה הן בעצם מערכות לא טבעיות. וכל מי שרצה להכניס אותנו, לצרף אותנו, או מצד זה, או מצד זה, זה כבר בערך 250, יותר מ-250 שנה, שרוצים באיזה אופן שהוא לדחוף אותנו לתוך סדר, כן, איך נגיד את זה? נגיד את זה בעברית אילגת, רוצים לנרמל אותנו, כן, לעשות אותנו לעם נורמלי. במה אתם גרועים? למה אתם לא כמו כולם? תהיו כמו כולם. אז נהיה כמו כולם. אז אנחנו מנסים פעם ועוד פעם ועוד פעם להיות כמו כולם. וכולם, אף אחד לא בולע אותנו. כולם פורטים אותנו, מקיעים אותנו החוצה. מקיעים אותנו בצורה כזאת או בצורה כזאת. הדברים ידועים לכל ילד, כל ילד יודע את זה, כל ילד קטן יודע את זה. עכשיו אני רוצה לעמוד על נקודה אחת, וזאת נקודה מכרעת. זאת נקודה מכרעת, וכאן העניין הזה, זה עניין שהוא נוגע לנו היום מאוד, כן, הוא נוגע לנו, הוא, נוגע, הוא בנפשנו, ממש בנפשנו. הדבר הזה נוגע לנו עד מאוד. בנפשנו הדבר. אם אנחנו נתבונן, נתבונן היטב, אנחנו נמצא שגם המכות שאנחנו מקבלים, המכות שאנחנו מקבלים, הם ניסים גמורים, הם שלא כדרך הטבע. אין שום מציאות טבעית בעולם, זה שלא יספר אף אחד, שלא יספר סיפורים, להסביר את זה כך או להסביר את זה כך. אין שום הסבר שכמות מסות עצומות של בני אדם, נגיד את זה במילים אחרות, מסות של אימהות מוכנות בשמחה ובלב שלם לשלוח ילדים בני 10, 11, 12 להתפוצץ ולהרוג יהודים. אין דבר כזה בעולם בדרך הטבע. אין בדרך הטבע דבר כזה. הדבר הזה הוא כולו מחוץ לדרך הטבע. הדבר הזה הוא לא טבעי. זה לא טבעי, אין כזה דבר. אין כזה דבר. אני קראתי בספר אחד, מובעת, הספר עצמו לא ראיתי, אבל אני ראיתי בספר מצוטט, מספר שחיבר רב ליטאי, שהיה במחנות ההשמדה לפני 60 שנה. היה במחנות, היה באותם מחנות ידועים. זה היה לפני 58 שנים, ואז התחילו להגיע באותו מקום, ידוע בשמו, התחילו להגיע משלוחים של יהודי הונגריה. הגיעו עוד, 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 עוד. מסות של בני אדם הגיעו. קרוב למיליון יהודים. מסות, מסות של בני אדם. ברכבות, 30 קרונות, 40 קרונות. זה היה משהו נורא. משהו נורא. וזה הגיע יום יום, יום יום, עוד משלחות ועוד משלחות ועוד משלחות. וכולם הגיעו, כן, כולם הגיעו להשמדה. היה שם גוי, גוי אחד, ככה מובא באותו ספר שאני ראיתי ציטוט ממנו, חלק ממנו. באותו מחנה היה גוי, אני לא זוכר אם זה היה כומר או אחד, אחד מהמפקדים. גוי היה באותו מחנה. בוקר אחד הוא תפס את הראש בשתי ידיו, זה היה אחרי חודשים חודשים, שיום יום הגיעו משלחות של עשרות אלפי בני אדם, מאות אלפי בני אדם. נורא, נורא. זה הצטרף למספרים עצומים, וזה הגיע, בלי הפסק. אותו אדם תפס את הראש, רץ אל הצלב, ולקח ושבר אותו לחתיכות. שבר אותו, פשוט נשברי. זה בלתי אפשרי, העם הזה הוא עם אלוקי. כל מה שקורה פה זה לא בדרך הטבע. העם הזה הוא עם אלוקי, כך הוא אמר. העם הזה הוא עם אלוקי. כל מה שקורה פה זה נס גמור, זה לא בדרך הטבע. כך אמר אותו גוי. זה מקרה בודד, כן. עוד מקרה אחד כזה היה, כן. הרבה יותר מזה. זה היה נבוזראדן שמפורש בגמרא. מפורש בגמרא. אחרי שהוא הרג קרוב למיליון בני אדם, כמו שכתוב שם בגמרא. קרוב למיליון בני אדם, שחט אותם, הרג אותם, במו ידיו, על דמו של זכריה הנביא. ואדם לא שקט. אדם לא שקט. עוד, ועוד, 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 ועוד. אחרי שהוא ראה את כל זה, אז הוא הלך והתגייר. אחרי שהוא הרג קרוב למיליון אנשים, אז הוא הלך והתגייר. אז הוא תפס שהעם הזה הוא עם אלוקי. זה עם אלוקי, זה לא, זה דבר שהוא מחוץ לדרכי הטבע. הדברים האלה לא הם לא נכנסים בכלל לתוך המסגרות של דרכי הטבע. אנחנו קטני דעה. בתורה בעצם כתוב, זה פסוק מפורש, לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם, איך ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה, אם לא כי צורם מחרם והשם יסגירם. מה שקרה שם זה לא כדרך הטבע. זה לא, זה דבר בלתי אפשרי. זה דבר שלא נכנס לשום מסגרת של סדר, של מערכת מסודרת, של דברים שהם שייכים באיזה אופן לדרך הטבע. אלא אותה שנאה לא מובנת, אותה שנאה שהיא אין לה שום טעם, אין לה שום טעם, שום היגיון, אותה שנאה ששונאים את כלל ישראל. שונאים אותנו, הרי זאת עובדה. נותנים שם כזה, נותנים איזה שם שיתנו, אבל הדבר הזה הוא עובדה קיימת. העובדה הזאת היא לא טבעית, זה דבר שהוא מתנגד לגמרי לדרך הטבע. אין לזה שום, זה לא מתלבש בכלל בדרכי הטבע. אין לזה שום הסבר טבעי. אין לזה הסבר טבעי. ומכאן מקור לכל הצרות שקורים לנו. כל השנים, הדבר הזה עצמו, זה דבר לא טבעי. מה הם רוצים, ריבונו של עולם? מה הם רוצים? מה עשו להם? מה עשו להם? שום הסבר לא יעזור פה. הדבר הזה הוא דבר, אנחנו חיים בתוך מסגרת אחרת. כי יכול בורא העולם שם אותנו בתוך מסגרות אחרות. אז כשאנחנו עושים רצונו של מקום, אז הדברים מתגלים ב... כך נראית אותה ברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. הברית היא, אם כן, אז הברכות הן בשפע שלא כדרך הטבע, ואם לא, אז הכללות הן שלא כדרך הטבע. שני הדברים הם שני פנים של אותה ברית. כשם שבזמן שעושים רצונו של מקום, אז הטובות הם באופן לא טבעי לגמרי, מחוץ לכל דרכי הטבע. כך בזמן שאין עושים רצונו של מקום. זה אותה ברית עצמה מחייבת את שני הדברים האלה. העובדות הן כך, אם אנחנו נכיר בזה, אם נבין את זה, אם נדע את זה, בעצם זה מה שבורא העולם רוצה מאיתנו. לזה מובילים אותנו, זה מה שרוצים מאיתנו. רוצים מאיתנו שאנחנו נבין ונדע ונכיר בדבר הברור, הברור והפשוט הזה. אין שום תשובה לדבר הזה, אין שום דבר לא יעזור. כן, עוד פעם, אחרי כל הניסיונות הטובים שלנו, כל הניסיונות שעברנו כבר, אז עדיין נמצאים שוטים שאומרים, אבל
אבל היום כל הפתרונות בידינו, צריך רק את זה לעשות, רק עוד דבר אחד קטן, אבל הפתרון בידיים, הפתרון הרי בהישג יד. זה כבר 250 שנה שאומרים את זה, לפחות המון פתרונות היו בהישג יד. הנה הפתרון, הנה. הפתרונות האלה כולם הביאו למכות שלא כדרך הטבע. כל הפתרונות כאילו בדרך הטבע הביאו למכות שלא כדרך הטבע. כדי שנבין אחת ולתמיד, הרי לזה מובילים אותם, לזה מובילים אותם. בורא העולם מוליך אותם. זה מפורש בתורה. ראינו פה כמה פעמים את הפסוקים האלה במשך השנים. חייבים לקרוא אותם תמיד, חייבים לחזור עליהם תמיד. השירה, שירת האזינו, כמו שידוע, אז בשירה הזאת כל סדר חיינו, כל חיינו כולם, כל תולדות כלל ישראל כתובים בשירה הזאת. דיינו, כל תולדותינו כולם וכל דברי ימינו עד סוף כל הדורות, הכל כתוב בשירה הזאת. כתוב כאן כך, ואני קורא שוב: כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנך, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. רש"י: כי ידין השם עמו כשישפוט אותו בייסורים הללו האמורים עליהם. כי, אז הלשון תחילת דיבור, כמו כי תבואו אל הארץ. כי ידין השם עמו, כאשר כביכול בורא העולם יתחיל ויתנחם הקדוש ברוך הוא על עבדיו לשוב ולרחם עליהם. יתנחם, אומר רש"י, לשון הפך המחשבה, להיטיב או להרע. כמו שכתוב: וינחם השם, או כי ניחמתי כי עשיתי. וזה גזירת המבול, זאת נקראת נחמה לרעה, או וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, זה נקרא נחמה לטובה. כתוב: יתנחם, לשון הפך המחשבה, להיטיב או להרע, כי יראה כי אוזלת יד, שיראה כי יד האויב הולכת וחוזקת מאוד עליהם, ואפס בהם עצור ועזוב. עזוב זה מי שמחזק, ועצור זה מי שמחזיק, כן, עוצר, מושל. כך אומר רש"י. כך כתוב: כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, דהיינו שכביכול בורא העולם יתנחם וירצה להתחיל להיטיב לנו אחרי כל סדרת המכות והאיסורים שקיבלנו. כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. אנחנו עלובים, אנחנו מסכנים, אוזלת ידינו תראה ואפס נעדר, נמנע. המילה אפס פירושה, אנחנו אומרים תמיד, המילה אפס פירושה, כמו שהרמב"ן אומר בפרשת שלח: אפס כי אז העם. פירוש המילה אפס זה לא שהדבר איננו, אלא הדבר מנוע, הדבר בלתי אפשרי, זה נקרא אפס. אפס זה נקרא שהדבר הוא בלתי אפשרי. מאפס ותוהו נחשבו לו. ההבדל שבין עין לאפס זה עין שהדבר איננו, ואפס זה הדבר בלתי אפשרי, הוא לא יכול להיות, זה נקרא אפס. המצב הוא כזה, לא שאין עצור ועזוב, אלא אפס עצור ועזוב. זאת אומרת, עצור ועזוב הוא בלתי אפשרי. מאוד דומה למצב שאנחנו נמצאים היום. עצור ועזוב, דהיינו מישהו שיחזיק, מישהו שיעצור בעם. מי יעצור בעמי? ומישהו שיוכל לחזק אותו. אפס עצור ועזוב. ואמר, יגיד כביכול בורא העולם, הקדוש ברוך הוא יגיד עליהם, אי אלוהי מוצור חסיו בו. איפה כל הבר מינן, כל האלוהויות שהאמנתם בהם, שבטחתם בהם? צור סלע, תקיף, הסלע שהיו מתכסים בו מפני החמה והצינה, כלומר שהיו בטוחים בו להגן עליהם מן הרעה. זה הכל לשון רש"י. אי אלוהי מוצור חסיו בו, אשר חלב זבחי מו יאכלו ישתו יי נסיכם. נתתם להם את הכל, נתתם להם את כל חייכם, כל מה שהיה טוב נתתם לאותם אלוהי מו, לאותו צור חסיו בו. אם זה, תקראו לזה באיזה שם שרוצים, אחד מהשמות של הדורות האחרונים, כן? או בשם הזה, או בשם הזה, או בשם הזה. כל הצור חסיו בו, כל מה שיפתור לנו את כל הבעיות. כן? השקיעו בדבר הזה את כל הלב, את כל הנפש. שפכו על הדבר הזה, כן? את כל חלב זבחי אמו ואת כל יי נסיכם. שפכו על הדברים האלה. אי אלוהי מו צור חסיו בו, אשר חלב זבחי מו יאכלו ישתו יי נסיכם, יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. למה הם לא קמים? עכשיו הזמן. אנחנו הרי מסכנים. למה כל הדברים האלה שהאמנו בהם, שבטחנו בהם, ובטחנו בהם כל כך חזק, איפה הם? איפה הם? למה הם לא? למה הם לא עוזרים לנו? למה הם לא עוזרים לנו? ואילו הם היו לא עוזרים לנו בלבד, אולי, אולי. אבל מתברר תמיד שהם סיבת הצרות שלנו, הם סיבת המכות. הם עצמם סיבת המכות. הפתרונות האלה הם סיבות המכות. וזה מתברר תמיד, תמיד. המכות שקיבלנו ממקומות ההשכלה, ואלה המכות שקיבלנו ממקומות המהפכה, ואלה המכות שאנחנו מקבלים עכשיו. המכות באים בדווקא מתוך הפתרונות, והמכות קשים. המכות, באמת מכות, באמת מכות, והן מכות כואבות מאוד. והמכות האלה הן שלא כדרך הטבע, וזה הצד השווה שבכולם. הם כולם לא טבעיים. אין להם שום סיבה טבעית. בשום סיבה טבעית הם לא היו צריכים להיות. זה פירוש ככה, אתה לא... לא צריך להיות מתבונן אפילו, להיות אפילו מסתכל, מעיף מבט, רואה את זה בהדיה. כתוב בהמשך, ראו אתה כי אני אני הוא ואין אלוהים עמדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. ראו אתה כי אני אני הוא ואין אלוהים עמדי. כתוב כאן בפרשה, וזה דברים מפורשים, כתוב כאן בפירוש, הקדוש ברוך הוא לזה מוביל אותנו. ראו אתה, אחרי כל זה, תראו, תתבוננו ותראו, כי אני, אני הוא, אני, אני הוא. בכל מקום שהיה נדמה לכם שזה מישהו אחר, זה אני, זה אני. אין שום פתרון אחר עמדי. אין אלוהים עמדי, רק אני, אני הוא. כן. כביכול בורא העולם, אליו צריכים לשוב, אליו צריכים לשוב, אליו צריכים לחזור. רש"י אומר על אני, אני הוא, אני, אני להשפיל ואני להרים. כפי דרכנו למדנו, והדברים ברורים. אני להשפיל ואני להרים זה הכוונה. כשם שיש גילוי שכינה בלהרים, שכלל ישראל היה מרומם. בזמן שכלל ישראל הלך במדבר, בהיקף עננים, בעמוד ענן ואש, לפני המחנה. אז כל העמים מסביב שהעיפו מבט וראו את הדבר הזה, מי זאת עולה מן המדבר כתמרות השם? אז כתוב שכל העמים כולם אמרו, אין אלה אלא אלוקות. למי שמתבונן, כשם שמתגלה כבוד שמיים, בדיוק ממש כמו שמתגלה כבוד שמיים באני להרים, כך מתגלה כבוד שמיים באני להשפיל. בשני המקרים מתגלה. צריך בר דעת גדול להיות כדי לתפוס את זה. נבוזראדן תפס את זה. אותו נבוזראדן תפס את זה, אותו נבוזראדן רף קתוליה, כן, ורף טבחים. רוצח נורא והיום. הוא תפס, הוא הבין את זה, הוא נעשה גר צדק אמיתי. הוא ראה את גילוי כבודו יתברך במכות הנוראות, הלא טבעיות שאנחנו מקבלים. משם הוא נעשה גר. וכך בודדים, בודדים, בודדים. היום הדברים בולטים. היום הדברים בולטים, זה דבר בלתי אפשרי. עוד פעם, אני חוזר עוד פעם. לא צריך להאריך בדבר הזה. זה דבר מובן לכל בר דעת. אין כזאת מציאות. אין מציאות טבעית כזאת. אנחנו תמיד חוזרים על דברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר שאיפה היה הנס הגדול ביותר במצרים? לא היה בכל ניסי מצרים כנס הזה. הנס הגדול ביותר בכל ניסי מצרים. זה היה העובדה שמצרים נכנסו לים שנפקע בפני בני ישראל. ולא היה בכל ניסי מצרים כנס הזה. כך כתוב ברמב"ן בבשל. זה הנס הגדול ביותר מכל הניסים שקרו במצרים. נפקע הים, המצרים קיבלו 10 מכות. וכל העשר מכות האלה היו מכות למצרים ותשועה לישראל. וכאן נקרא ים סוף, אז המצרים בטוחים שזה נקרא בשבילה. לא היה בכל ניסי מצרים כנס הזה שתשתבש הדעת לאומה שלמה. עם שלם שיצא מדעתו זה דבר לא טבעי. כולם יחד הולכים ונכנסים לתוך. הם נכנסו ב... רטפו אחרי בני ישראל ונכנסו לתוך. אתה לא רואה, אתה לא רואה מה קורה. הם הולכים עוד הלאה לרדוף. זה דבר שהוא כנגד הטבע. זה כדי... כנגד הפשטות, כנגד הדעת הפשוטה. זה בלתי אפשרי. לא היה בכל ניסי מצרים כנס אז. בגלל הנס הזה, אז ביושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. זה היה הנס. אנחנו לא רואים אנחנו לא רואים ריבונו של עולם. ניסי מצרים היו לנו וניסי מצרים היו למצרים. אותם ניסי מצרים היו בשביל המצרים. גם כתוב ידעו מצרים כי אני השם בעיכבדי בפרעו ברכבו ובפרשה. כך כתוב מפורש בפסוק. כתוב מפורש בפסוק שהניסים שנעשו במצרים היו גם למען. וידעו מצרים כי אני השם. מצרים צריכים לדעת כי אני השם. אז המצרים היו צריכים לדעת את זה מתוך המכות שהם בעצמם קיבלו. לראות שהדבר הזה הוא נגד הטבע. אנחנו במקום שישלחו לנו את קימי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות של ישועה, אז שולחים לנו קימי צאתך מארץ מצרים, אבל את הנפלאות מהצד המצרי. שולחים לנו מכות שלא כדרך הטבע. אולי כאן נביא נתנו לנו תקופת מה של שקט. זה היה תקופת מה של שקט, אפשרות לחיות חיים. היה נראה שיש כאן אפשרות לחיות חיים נורמלי. לא נעשינו טובים יותר, פירוש לא, בפירוש לא, לא נעשינו טובים יותר. גם זה היה שלא כדרך הטבע. לא נעשינו טובים יותר. אותה ברית מחייבת שאם לא נעשים טובים יותר אז מקבלים מכות, והמכות הן באותה מתכונת. המכות הן שלא כדרך הטבע. ראו אתה כי אני אני הוא, אני נמצא פה ואני נמצא פה. ראו אתה כי אני אני הוא, אני להשפיל ואני להרים. כשם שאני להרים זה גילוי שכביכול כבודו יתברך מתגלה שם על ידי ניסים של ישועה, אז אני להשפיל גם שם מתגלים ניסים, ניסים של מכות. בגמרא כתוב מפורסם, הגמרא הידועה, הקרובים, על הקרובים כתוב שהיו פניהם איש אל אחיו, ובמקרא אחד כתוב שהקרובים היו פניהם לבית. אז הגמרא מקשה את הסתירה בין שני הכתובים. כתוב בגמרא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום פניהם איש אל אחיו של הקרובים, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום פניהם לבית. בגמרא ביומא בדף נ"ד כתוב שכשנכנסו נוכרים להיכל בזמן החורבן, כשנכנסו נוכרים לבית קודשי הקודשים, אז הם מצאו את הקרובים עם מאוד מאוד פניהם איש אל אחיו, חזק מאוד פניהם איש אל אחיו. אז מקשים הראשונים, הרי אין לך זמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום יותר מהזמן הזה. זה הזמן שאין עושים רצונו של מקום, ושם היה פניהם איש אל אחיו, ועוד ביתר שאת, ביתר תוקף, ממש פניהם איש אל אחיו. אז כתוב הריטבו בתירוץ האחרון, הריטבו שם ביומא בדף נ"ד, שהיה זה נס לרעה כדי לגלות ערוותם. הקדוש ברוך הוא עשה נס לרעה, כדי שמאותו דבר שהנוכרים ראו, אז הם הוציאו את זה החוצה, והם אמרו, על זה נתקיים הפסוק, כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. אבל כתוב בריטבו שהיה זה נס לרעה. זאת אומרת, נס, אנחנו מוצאים שכשם שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, ובדרך כלל, אז הניסים הם ניסים של הצלה, של ישועה. זה פירוש, כמעט פירוש המילה נס. כאן היה נס לרעה, נס לרעה הכוונה. היה גילוי שכינה, מה שמתגלה בנס. אבל גילוי השכינה הזה היה גילוי של מכה שלו כדרך. מכה לא כפי שצריך היה להיות. זאת נקראת מכה של נס. אז כביכול, כמו שהוא מתגלה בעני להרים, כך הוא מתגלה בעני להשפיע. ראו אתה כי אני אני הוא. הדברים מפורשים בכתוב, הדברים מפורשים בחז"ל. והדברים ברורים לגמרי לכל מתבונן. ואנחנו במין עקשנות, שהיא גם היא נראית שלא כדרך הטבע. מאוד קשה להבין רמה כזאת, רמה או שפלות כזאת של טמטום. עוד פעם, חוזרים עוד פעם על אותם שטויות. אבל את זה צריך לעשות. למה? למה לא עושים את זה? למה? זה אפשר לשמוע בכל הרחובות, בכל מקום, בכל פינה, בכל בתי המדרש. אבל את זה צריך לעשות. איפה השכל? איפה השכל? את זה הרי צריך לעשות. זה. רק יעשו את זה, כל הבעיות תיפטר. הפתרון בהישג יד. הנה, רק את זה תעשו. ריבון העולמים, באמת, לא רואים מה שקורה פה. לא רואים מה שקורה פה, לא רואים מי מוביל את כל המהלך הזה. מה זה? מה זה? מה זה, סיפור של מדיניות לא נכונה? זה דברי הבל. לא רואים שיש פה, בתורה הרי זה כתוב. זה כבר מודפס, זה כבר כתוב, זה כבר כתוב בספר 4,000 שנה. על ספר זה. וחוזרים עוד פעם על השטות הזאת, ועוד פעם, ועוד פעם. ולכן גם זה באופן טבעי, זה כבר בדרך הטבע. איך דבר כזה קורה בכלל ישראל, שנמצאים במצב כזה, ולא הופכים את העולם בתפילה? כל אחד יבדוק את עצמו. כל אחד יבדוק את עצמו. מה צריך להתפלל? הפתרון בהישג יד. ויתחילו עוד פעם לדבר, נסלק את המטומטם הזה ונביא מטומטם אחר. והוא יפתור את כל הבעיות, כמו שכבר שמענו. ריבונו של עולם, איך ייתכן דבר כזה? באמת איך ייתכן דבר כזה? זה עצמו כבר שלא כדרך הטבע. זה כבר נמוך יותר אפילו מהרמה שלנו. זה גם בשבילנו בושה. אפילו בשבילנו זאת בושה. יש פתרון, יש שום דבר מה זה. ברגע שיהיה פתרון לבעיה אחת, אז הפתרון הזה יוליד את הבעיה הבאה. זה סדר הדברים. אבל כעת אנחנו הרי רואים בעליל, בעיניים, הרי רואים בעליל דברים שהם לא שלא כדרך הטבע. הם בניגוד גמור לטבע הפשוט, הבסיסי. קוראים לנו דברים בלתי אפשריים. ואנחנו שוקלים אותם ונפתור את הבעיה. או שלפעמים לפעמים גם מעיזים להגיד, כבר פתרנו. זה מחזיק מעמד חצי שעה, במקרה טוב. עוד פעם, בפסוק כתוב, ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. הפתרון נמצא רק פה. ראו אתה כי אני הוא. פה נמצא הפתרון. אין פתרון. זה כתוב בתורה, וזה מפורש. כמעט למה לקרא. רואים את זה. בגמרא כתוב, אמר ליהו מינה לרבי יהושע בן חנניה, כשהוא עמד לפני הקיסר, רבי יהושע בן חנניה אבקאי בי קיסר, אחווילי, ההוא אפיקורסה, אותו כופר, כנראה מומר הוא היה, עמד אהדרינו מרי לאפי מיני. הקדוש ברוך הוא הסב את מבטו מכיר, לא שם לב לכם, אהדרינו מרי לאפי מיני. העם הזה, כך אומר, עמכם, עם כלל ישראל, אהדרינו מרי לאפי מיני. ככה הוא הראה לו בתנועות ידיים, אחווילי, ידו נטויה עלינו, ידו נטויה עלינו. אז המרשו כבר מאיר פה, ככה הראה לו בחזרה רבי יהושע בן חנניה, הראה לו, האורך הראה לו בידיו במין תנועות ידיים, שאתם עם שכביכול בורא העולם הסב את מבטו מכם, הוא לא מסתכל עליכם יותר. הוא לא מסתכל עליכם. אז הוא החזיר לו בתנועות ידיים, ואמר לו, עוד ידו נטויה עליהם. אז אמר שום העיר כאן, שבכל מקום שכתוב יד נטויה, זה לרעה, זה להקות. יד נטויה זה להכל. עוד ידו נטויה עלינו, זה להכל. מרשו מאיר את זה. הוא מביא ככה מהתרגומים בכמה פסוקים בישעיהו, ככה כתוב. ידו נטויה זה להכל. אז מה רבי יהושע בן חנניה ישיב? זאת תקושת המרשו בבית הלוי בפרשת וייצא, בית הלוי על התורה בפרשת וייצא, כתוב כאן איזה, אומר על זה איזשהו דרוש, דבר יפה, כל מי שירצה יעיין שם. אבל לפי דרכנו הפירוש ועוד ידו נטויה עלינו, זה הכוונה ש גם נטויה עלינו להכות, זה גם בא עם גילוי שכינה. כי יכול בורא העולם תמיד מגלה את שכינתו עלינו, גם כשהוא מרומם אותנו, אני להשפיל, אני להרים, דראו אתה כי אני אני הוא. ולא אדרינו מרא לאפי מיניו, חלילה, אלא הוא מכה אותנו וכך הוא מגלה את כבודו. זאת אומרת, גם המכות שאנחנו מקבלים גם הן אופן של גילוי כבודו. גם בזה רואים שאנחנו אין אלו אלא אלוקות, כמו שאמרו עלינו כשהיינו במדבר, אנחנו עם אלוקים. זה מה שרציתי להעיר. זה כתוב בפסוק, וכמו שאמרנו, זה כמעט למה לקרא. הדברים נראים בעליל, זה נראה בעין, רואים את זה בעינה. הדבר נראה לעין. מצד מה שנראה לעינינו, אז הדבר הזה הוא טמטום נורא. אבל הדברים מפורשים בתורה, וכאן, כאן זה כבר משהו נורא רעיון, כאן זה כבר ממש סכנת נפשות. מה אנחנו עוד צריכים כדי להבין מה שכתוב בפסוק? מה אנחנו צריכים, עוד כמה מכות אנחנו צריכים לקבל כדי להבין מה מדברים אליהם? פירוש המילה אני בלשון הקודש, שמישהו אומר אני למישהו, זאת מילת יחס. אני זה מילה שנאמרת רק באיזושהי התייחסות אל מישהו שעומד לפניי, וגם הוא יש לו אני, גם הוא יכול לומר אני, אז אליו אני פונה ואני אומר אני, אני ראו אתה, כביכול בורא העולם מדבר אלינו, ראו אתה כי אני אני הוא. תמיד גם בלהשפיל וגם בלהרים, בשניהם אני פונה אליכם, אני מגלה לכם את עצמי. זה כתוב בתורה, זה חקוק בבריאה, זה דבר ברור ומפורש. ואם אנחנו נעצום עוד פעם עיניים ועוד פעם נחפש פתרון אחר, זה מובטח לגמרי. אין אלוהים עמדי. שום פתרון אחר לא יהיה. אני, אני הוא. זהו. זהו. לכאן אנחנו חייבים להגיע. אם נגיע לכאן, אז השירה תמשיך. יקרה מה שכתוב בהמשך השירה. לי נקם ושילם. כי אשא אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם. אשיב נקם לצרי ולמשנאי השלם. הרמינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. זה סוף השירה. אבל אל הסוף הזה אנחנו נגיע רק אם נקיים את הפסוק הזה. זה הפסוק שהוא חובה עלינו. כל זמן שזה לא מתקיים, כשלא מתקיים ראו אתה כי אני אני הוא, אז ההמשך לא יכול להתקיים. ההמשך מעוקב. אנחנו המעכבים. ההמשך מעוקב. אנחנו מעכבים. זה מה שרצינו לבאר. הדברים צריכים כל אחד ואחד כל אחד ואחד צריך היטב היטב לזכור את זה, להבין את זה, באמת יחפש, יבדוק כל אחד בליבו וימצא שזה לא בדיוק מה שהוא חושב. יבדוק כל אחד בליבו ויראה ש פוק חזים היה מדבר. שוב, עוד פעם, חוזרים על אותה שטות. אבל הרי הפתרון בהישג יד, מה אתה עושה? כל מי שחושב כך, בפרט אם רבים חושבים כך, אז חוץ מהטמטום שבדבר, וגם הכפירה שבדבר, אז אנחנו שופכי דמים, אנחנו רוצחים פשוטים. פשוט רוצחים. אנחנו מזמינים עלינו מכות קשות יותר, כואבות יותר, וברורות יותר. בית שוטה אחד, כך מספרים, עומד שוטה אחד ויורה ברובה שכבר 50 שנה לא משתמשים. ואני עוד זוכר בימי נעוריי שאת הרובה הזה היו נותנים לסכנים כדי, במשמר האזרחי כדי שהם ירגישו טוב. ויורה, אני לא יודע כמה כדורים, אבל כל כדור הרג. יש כאן לפחות 5 ניסים. והרובה הזה לא רק, זה לא רק רובה הרובה הזה עוד היה, הוא עבר תיקון, עוד היה מחוזק במסמרים. לא רואים שזה ציור ברור של איך הירדוף 1,000 או 2 יניסו רבבה. מה זה? מצד אחד רואים ניסים גלויים, שקורים דברים נוראים, ויורים אלפי, עשרות אלפי ומאות אלפי כדורים, וכלום לא קורה. כלום לא קורה. וכאן עומד אחד, שוטה אחד, בדבר בלתי אפשרי, ויורה, וכל יריה הורגת. לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. כמו שלומדים, כמו שאנחנו לומדים את ניסי מצרים, אנחנו חיים. יציאת מצרים הוציאה אותנו מהסדר הרגיל של העולם. וכשיצאנו מהסדר הרגיל של העולם, אז אנחנו חיים באחד משני הדרכים. או בישועות טובות שלא כדרך הטבע, או במכות שלא כדרך הטבע. אם נבין את זה, אם נבין את זה, אז כביכול בורא העולם ימשיך כמו הדבר הזה מוטל עלינו. זה הפסוק היחידי בשירה שהוא מוטל עלינו, ראו אתה, כאן זה חובה עלינו, זה דבר שנאמר לנו, אתם תראו, ראו אתה, זה הפסוק היחידי שאנחנו חייבים לקיים, וכשאנחנו לא מקיימים אותו אז אין אפשרות ללכת הלאה, אנחנו מעכבים את ההמשך. זה מה שרצינו לבאר. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנבין את זה כראוי ונראה מה שקורה איתנו, נראה את הדברים הברורים שבורא העולם לא מדבר אלינו, אלא הוא אומר את זה בלשון כזאת שכל תינוק יכול להבין, כל תינוק חייב להבין את זה. אם נבין את זה יתקיים בנו הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום.